נכון? טוב. אנחנו בעצם בפסקה החמישית, בפרק הזה, שחותמת את הפרק, את פרק א'. הצמאון החי, המוחש הזה, הממלא באורו, ומהותיות גבורת הווייתו, את החיים המעשיים, גם החברתיים והלאומיים, כשם שהוא ממלא בהם את הכוחות המטאפיזיים והחזיוניים, הולך הוא מפלש את נתיבו וקורא לאומה בבוא איתה להתעודד, להתרומם, להתנער מאפר השפלות, לנתק כבלי הגלות ולדרוש פריחה חדשה על הארץ אשר בה החלה התרבות הנשמתית האלוהית בעד האומה ובעד העולם כולו להתרקם. בואו נקרא את כל הפסקה הזאת. והתביעה הסימפטית האלוהית איננה מתגלה בכל אורה בהתחלתה, עד רבה. היא מתגלה מקודם באופן שלילי. עכשיו משפט מעניין. בגרשה את ההרגשות האלוהיות הזריות, מלשון זרות, שאינן ממלאות את הנפש ביחס נשמתי, כי בשלטון של אדנות קשה וכוח של אילמות או על מוות, הבאים משמות הבעלים, מחוסרי האורה העדינה של עירת הרוממות והאהבה הטהורה והקדושה, של קבלת מלכות שמיים, המוטבעת בישראל, זרע אברהם אוהבי, ולא זרע אברהם יראי. ולפי תגבורת השלילה בידי המוכשרים לה, כן הולכת ובאה גבורת החיוב במחנה הגדול כמחנה אלוהים, מראשי עם בעלי נשמה של עולם האצילות, ברגע שנשמתי האלוהי הלאומי הולך ומפריח ומתחבר אל כל המאורות הגנוזים בהיסטוריה המוחשית, הבולטים בזוהרם בנושא של ההיסטוריה ההיא, זאת היא ארץ הירושה, ארץ חמדה, ארץ קודש, ארץ צבי וארץ חיים, גולנו השם צבאות שמו קדוש ישראל. עכשיו נזכר שגם קראנו את זה בפעם הקודמת. טוב. אז קודם כל, הרב כאן מתאר, הרי מה הנושא שלנו? הצמאון החי המוחש הזה. על איזה צמאון מדובר? מדובר על הצמאון, שהוא בעצם הכרת היחס האלוהי, חוזרים למשפט הראשון של הפרק, הכרת היחס האלוהי אל העולם הכללי וכל פרט ופרט מפרטיו, החומריים והרוחניים. אז היחס הזה, הוא טבוע בנו כטבע, הוא חקוק בנו בצורה נקייה, בצורה נכונה, לא בצורה מעוותת, כמו שמופיעה אצל אומות העולם. כן, כמו שראינו, לא תכונות משונות וקריקטוריות המעפתות את החיים הרבה יותר מה שהם יכולים לאשר אותם, אלא בצורה נכונה ומדויקת. וזה מופיע אצל עם ישראל לא רק ברמת היחיד, אלא ברמת הציבור, כטבע, כתכונה. אז הצמאון החי המוחש הזה, כלומר השייכות המהותית, העקרונית, הטבעית, הקבועה, הבלתי משתנה, הבלתי תלויה בבחירות האנושיות המשתנות, הצמאון החי הזה, השייכות המוחלטת אל היחס שבין הבורא לבריאה וכו', הצמאון החי, המוחש הזה, דבר שהוא חיים הוא מעבר להגדרה, נכון? דבר שהוא מוחש הוא מעבר למחלוקת, כן? אז אולי זה לא מוחש בעיניים מעשיות, כלומר בפועל במציאות, אבל זה כן מוחש, אם אפשר לומר, בחוש הפנימי שלנו, בחוש הנשמתי שלנו, הצמאון הזה. אז הצמאון החי, המוחש הזה, זה בעצם סיכום של הפרק הקודם, של הפסקה הקודמת. הצמאון זה השייכות, הסימפתיה. כן, אדם צמא למשהו שחסר לו, נכון? אז הצמאון החי, המוחש, עכשיו, הוא אדם שהוא צמא, זה יחס, איך נקרא לו? יחס הכרחי. זה יחס הישרדותי, זה יחס קיומי, זאת המילה. זה יחס קיומי. כן, אדם יכול לאכול, נקרא לזה, מנה אחרונה. אבל הוא יכול גם לוותר על המנה האחרונה. אבל אדם לא יכול להישאר צמא. כן, הצמאון הוא בסיסי. אם אדם אוכל ולא שותה, הוא יכול להיחנק. המים הם מעבירים את האוכל ומחלקים אותו בגוף בצורה נכונה. אז הצמאון זה דבר קיומי, זה לא דבר שהוא ספייר, דבר שהוא הכרחי לעצם הקיום. אז זה הכרחי לעצם הקיום הרוחני שלנו. אז הצמאון החי, המוחש הזה, הממלא באורו, ומהותיות גבורת הווייתו, מצד המהות של הדברים, מצד ההכרחיות, הייתי אומר, של השייכות הזאת. כאן הרב מזכיר ומהותיות גבורת הווייתו. אפשר לומר שבהרבה מקומות שהרב מזכיר את המילה גבורה, הוא מתכוון לגבורת הצמצום. תדעו, אולי כדאי להראה כאן איזו הערה חשובה מאוד. הרב מבחין בין שני מושגים בהרבה מקומות, בין מושג שנקרא גדולה למושג שנקרא גבורה. גדולה זאת התפשטות כמותית. הופעת הקדוש ברוך הוא בכמויות נקראת גדול או גדולה. לכן, למשל, כשאנחנו מברכים, כשאנחנו רואים אוקיינוס, או למאן דאמר הים התיכון, כי הוא הים של ארץ ישראל, אז אנחנו מברכים בו כשעשה את הים הגדול. למה הים נקרא גדול? לא הים הגיבור. הים נקרא גדול כי יש בו הרבה מאוד טיפות מים. יש בו מציאות חומרית, כמותית, רחבה מאוד. אז הגדולה היא מבטאת צד של התפשטות כמותית. לכן כל מקום שאנחנו נפגוש שורש גדול, גדל, ג' ד' ל', בתורה ובדה בדברי הרב, אתה צריך לשים לב, זה שההתגדלות היא התפשטות כמותית. בסדר? דרך אגב, מאוד מעניין, תלמידי חכמים מרבים שלום. מה זה הריבוי הזה? האם הריבוי הוא כמותי או איכותי? תראו שם בעולת ראייה. בכל אופן, גדולה לך שם הגדולה, אומר הרב, במקום שאנחנו מזהים התפשטות כמותית, זה נקרא גדולה. עכשיו, מה זה גבורה? גבורה זה לא התפשטות כמותית רחבה, אלא הגילוי האיכותי המדויק. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו בהופעה איכותית מדויקת, אני רוצה רגע לחדד את זה, נגענו בשנה שעברה, אבל רוצה טיפה לדייק את זה יותר. כשרבי עקיבא אומר, לך השם הגדולה הזו קריאת ים סוף, והגבורה זו מכת בכורות, אז שאלנו בזמנו, הרי הגדולה, הרי קריאת ים סוף, סליחה, היא שבוע אחרי מכת בכורות, אז אם רבי עקיבא בא ללמד אותנו סדר הופעת השם הכרונולוגי, אז א', למה צריך אותו? זה כתוב בתורה. ב', אם הוא כבר עושה את זה מאיזושהי סיבה, אז למה הוא מקדים את קריאת ים סוף למכת בכורות? מכת בכורות הייתה בליל ט"ו בניסן, וקריאת ים סוף בכ"א בניסן. היה צריך לומר רבי עקיבא, לך השם הגדולה זו מכת בכורות, והגבורה זו קריאת ים סוף. אלא רבי עקיבא לא בא ללמד אותנו את הסדר הכרונולוגי של הופעת השם, אלא בא ללמד אותנו את הסדר האיכותי של הופעת השם. ולכן הגילוי האלוהי המתגלה בים, במדרגת הדומם, במדרגת הטבע, הוא גילוי אלוהי נמוך, כי כישרונות החיים הנמצאים בטבע הם כישרונות נמוכים, הם כישרונות חלקיים. מה שאין כן, הגילוי האלוהי המתגלה באדם, וקל וחומר, בהבחנה בין אדם לאדם, בין ישראל למצרים, הגילוי האדמי ביחס לגילוי בדומם, וההבחנה בגילוי האדמי הזה בין ישראל למצרים, הוא גילוי איכותי הרבה יותר מאשר הגילוי הכמותי שיופיע בקריאת ים סוף. אז לך השם הגדולה זו קריאת ים סוף, והגבורה זו מכת בכורות. ולכן עם ישראל מברך בברכות השחר, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, עוזר ישראל בגבורה. רק עם ישראל יכול לגלות את הערך האלוהי האיכותי המדויק. ולכן אדם קם הבוקר אומר, השולחן ערוך מתחיל במילה, התגבר כארי. יהודי צריך להיות גיבור, לא גבורת ההתפשטות, אלא דווקא גבורת הצמצום. הגדולה היא ההתפשטות. הגבורה היא הדיוק האיכותי. אולי כדאי לקרוא את זה בעולת ראייה. בעולת ראייה א'. דברים מאוד יסודיים, מאוד חשובים. מה? כשהרב מדבר כאן על גבורה, כשהרב מזכיר את המילה גבורה, בדרך כלל הוא מדבר על הגילוי האלוהי האיכותי המדויק, שחכמים המקובלים קראו לו גבורת הצמצום. לא גדולת ההרחבה, אלא גבורת הצמצום. אומות העולם שייכים לגדולה. עם ישראל שייך לגבורה. עוזר ישראל בגבורה. אצל אומות העולם יש התפשטות כמותית. עם ישראל הוא קטן. עם ישראל קטן יחסית לאומות העולם. ארץ ישראל קטן ביחס לארצות. וכולי, אבל זה מאוד איכותי. כמו שתמיד אוהבים להגיד, שהמלפפון שבחוץ לארץ הוא מאוד גדול, אבל חסר טעם. המלפפון של ארץ ישראל הוא קטן, אבל הוא מלא, הוא תרכיז, הוא מרוכז בטעם. בואו נקרא רגע שתי הגדרות חשובות. קודם כל, ההבחנה בין גדולה לגבורה, זה מופיע בעולת ראייה, חלק א', עמוד רש למד ג'. ההבדל שבין גדולה וגבורה, בין גדולה לגבורה, עמוד רש למד ג'. ההבדל שבין גדולה וגבורה, יתואר גם כן בכמות ואיכות. הופעה אלוהית כמותית תיקרא גדולה. הופעה אלוהית איכותית תיקרא גבורה. אז ההבדל שבין גדולה וגבורה יתואר גם כן בכמות ואיכות. מה שאני רוצה רק להגיד, איך הגעתי כל זה? שכשהרב מדבר על המילה, על המושג גבורה, זה לא כמו שמסבירים היום. אם אני הייתי שואל, מי זה אדם גיבור היום? לפי ההגדרות של בני אדם היום. מה ההגדרה של אדם גיבור? אז הייתי אומר, אדם גיבור זה אדם ש... הוא מתפלש על מקומם של אחרים, הוא כובש אחרים. זה גיבור, כלומר הוא מתרחב. אבל לפי ההגדרה של התורה זה בדיוק הפוך. גבורה זה לא גבורת ההתרחבות, זה גבורת הצמצום. וזהו גיבור, הכובש את יצרו. היודע לגלות את כוח החיים היצרי שלו בערך המדויק. ולכן הוא שם גבולות שלא תהיה התפשטות יתרה, אלא מדייק את הכוח הזה, את היצר הזה, בצורתו המדויקת. לכן ההבדל שבין גדולה וגבורה יתואר גם כן בכמות ואיכות. כשרואים התפשטות פעולה גדולה, שהפועל הוא פועל פעולה מתפשטת, רחבה, גדולה, איננו מכירים גדולה. וכשאנו מכירים פעולה בחוג, במעגל, חיים, שהוא איננו גדול בהתפשטותו, אבל יש בו הרבה עניינים שצריך לפעול בכולם, ובכל אחד לפעול בצורה מדויקת, כמו פה במכת בכורות, להבחין בין יהודי למצרי, להפך כוחות רבים, זהו גבורה. לכן קטן ודל הוא האדם לעומת כוחות הטבע האיתנים. הים הוא הרבה יותר מהאדם. קריאת ים סוף או ים סוף הוא הרבה יותר מאשר האדם ברמת הכמות, אבל ברמת האיכות, כישרונות החיים הנמצאים באדם, אינם נמצאים במים. האדם השכלי, המוסרי, בעל הרצון, בעל הבחירה החופשית, כל הכוחות האלה, שכל, מוסר, רצון, בחירה חופשית, כל זה לא קיים בטבע. זה קיים רק בבריאה שנקראת אדם. טוב, כדאי לראות את ההמשך. זה מצד אחד. אולי נקרא עוד חצי, משפט. יותר ממה, אבל יותר ממה שאנו יכולים להכיר גדולתו של הקדוש ברוך הוא, בשנותו את הגדול שבחוקי הטבע בקריאת ים סוף, שמיים במקום לזרום ממקום גבוה לנמוך עומדים כחומה, משהו גדול מצד הכמות, אבל הרי אין בו חיים, אין בו חיים ודעה והשכל, כמו אצל האדם. אז יותר ממה שהקדוש ברוך הוא מתגלה בגדולתו בקריאת הים, יותר מזה נשתומם על הגבורה של הידיעה הפרטית והשלטון הגובר, לפעול כרגע על נפשות רבות, על נפשות רבות אנושיות, ולהבחין ביניהם. עד א', הגילוי האלוהי באדם ולא בדומם, ב', הגילוי האלוהי באדם המבחין בין ישראל לגוי. על כן מכת בכורות היא הגבורה היותר נוראה. אמרה לנו עוצם יד השם בידיעה הפרטית הנפלאה, והשליטה על כל נפש ורוח. וכו' וכו'. אותו דבר, עוזר ישראל בגבורה. זה רק שני מקומות, אני מדבר על זה בהרבה מאוד מקומות. הנה, במקרה פתחתי. עמוד, תראו אחר כך, למד ג' ובגבורתך תצמית אויביי וקמיי. משפט אחד אני קורא. הגבורה היא המגבלת, מצמצמת ומשימה הפרשים והבדלים בנושא לנושא. גבורת הצמצום. אבל חיפשתי משהו אחר. עוזר ישראל בגבורה. פסקה חשובה מאוד. ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם. עוזר ישראל בגבורה. עולה תריה א', עמוד העיני. מה שקראתי עכשיו, לא אמרתי, לא ציינתי את העמוד. איך? למד ג'. כן, מה שעכשיו קראנו למד ג' ועוד פסקה אחת. עין אי. ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, עוזר ישראל בגבורה. גבורה מיוחדת היא גבורתם של ישראל. גבורה מצטיינת לא בכיבושים שמחפשים את אחרים, שזה בעצם גדולה, זה בעצם התפשטות כמותית, אז לא בכיבושים שמקפשים את אחרים, מכניעים אותם או מאבדים אותם, אלא גבורה שבעיקרה היא קשורה בכיבוש שהאדם כובש את עצמו. ולכן, הרי כל ברכות השחר, כל פעם כשאדם פועל פעולה, הוא מברך את זה ברכה. נכון, הוא מתלבש, מלביש ערומים, מזדקף, זוקף כופים. מתי מברכים עוזר ישראל בגבורה למאן דאמר? ששמים את העזור, את הגרטל מה שנקרא. נכון, מה הבד הזה עושה, או הגומי הזה עושה? מבדיל, מפריד, בין העליון לתחתון, בין הצד האלוהי שבאדם למעלה מן האגן, לבין הצד החומרי שבאדם למטה מן האגן. לכן גבורת הנשמה האלוהית, זה רק עם ישראל יכול לגלות. גבורת הנשמה האלוהית, הרוח האצילי של האדם שמחבש את הגוף הבהמי ואת תאוותיו הגסות והסוערות, גבורת ערך הפיים, הטוב מגיבור, טוב זה עוד דבר, וזאת היא הגבורה הזורה לישראל. אני מדלג, ולהבדיל עם זה בין החלק השפל של הגבייה לחלקה העליון, וכו' וכו'. על חלק טוב זה, המיוחד לכללות האומה, ביסוד גזע קדושת נשמתה, שזה חלק מהטבע הישראלי, הכלל הישראלי שלנו, שהטבע הישראלי הזה מופיע גם אצל האדם היחיד, המהירה לכל אחד מאישי הבדת כבודה, אינו מברכים, לעוזר ישראל בגבורה. שיעורי בית. נא ללמוד כל ברכות השחר, עם פירוש עולת ריאה, אני לא צוחק, ולראות את ההתפתחות של ברכות השחר. כלומר, יש כאן ממש מדרגות מדרגות בהופעת האלוהי על גבי הערך הישראלי. ממש מדהים, בסדר? דברים מופנאים ביותר פה, בברכות השחר. רק רציתי לומר שהביטוי גבורה הוא לא גדולה, הוא לא התפשטות כמותית, הוא גילוי של דיוק איכותי.
בהכרח משהו יותר עמוק?
כן, הגבורה היא ודאי הרבה יותר עמוקה מאשר הגדולה. אפשר ללמוד את ספר אורות בגדולה. גדולה זה בוא נתחיל לקרוא את ספר אורות. אפשר ללמוד את ספר אורות בגבורה, בוא נתחיל לדבר רק על המילה גבורת. שתי רמות, שתיהן חשובות, שתיהן נצרכות, שתיהן משלימות אחת את השנייה, בסדר גמור. אבל אנחנו קבענו בתחילת השנה פה, שאנחנו רוצים ללמוד כמה שניתן לפי דלות הבנתנו, מה קצת יותר בגבורה, פחות בגדולה. אנחנו לא מזלזלים בלימוד בקיאות, אבל לימוד עיון כרגע זה הנושא שלנו פה. בסדר? עד הצימאון החי, המוחש הזה, הממלא באורו ומהותיות קבורת הווייתו את החיים המעשיים. זאת אומרת, היחס האלוהי בין הבורא לנברא, בין האומן לאומנות, ובפרט ברמת הציבור, ובעיקר לפי האופי הישראלי, שהוא חקוק לנו בטבע, אז הצימאון הזה, הוא ממלא אותנו. אבל הוא ממלא אותנו לא ברמת הכמות, כי כשאתה מסתכל במציאות החיצונית, מה אתה רואה? אתה לא רואה שבעם ישראל תמיד היחס האלוהי הזה מופיע במציאות. נכון? לא בעולם רוחני וכל וחומר, לא, בעולם חומרי. אבל זה צימאון חי. זה מוחש. זה קיים. זה קיים כחקוק בטבע. זה ממלא אותנו באור הפנימי. וזה מהווה את המהות שלנו מבחינת הגבורה, גבורת הצמצום. הגבורה האיכותית, האלוהי האיכותי שקיים בישראל בלי קשר. האם אנחנו מגלים את זה כמותית במציאות המעשית או לא? לא קשור לזה בכלל. אז הצימאון החי, המוחש הזה, הממלא באורו, ומהותיות גבורת הווייתו. אפשר גם אולי לקרוא ומהוותיות, למרות שהמהותיות יותר טוב נראה לי. ומהותיות גבורת הווייתו, את החיים המעשיים, כלומר, התוך הפנימי הזה, הגבורה האיכותית הזאת, היא ממלאת את החיים המעשיים. היא צריכה להופיע, הגבורה הישראלית צריכה להופיע בגדולה הישראלית. אי אפשר להגיד אני מסתפק בגבורה, צריך להופיע גם בגדולה. אז מצד האמת, הצימאון החי הזה הוא ממלא באופן פנימי גם את החיים המעשיים, לא רק את של היחיד, אלא גם החברתיים והלאומיים. וזה קבוע וטוטלי ונצחי ולא משתנה. אבל זה באיזה רובד? זה ברובד שהרב קורא לו כאן, הרובד המטאפיזי, הרובד החזיוני, זה מצד המהות. אבל מה קורה במציאות? במציאות אני מדלג רגע. והתביעה הסימפתית האלוהית איננה מתגלה בכל אורה בהתחלתה. אדרבה. הפוך. היא לא רק שהיא לא מתגלה, היא מתגלה באופן הפוך. באופן שלילי, זה תכף נראה. לכן עוד פעם, הצימאון החי, המוחש הזה, שהממלא באורו, בצד הפנימי, בצד המהותי, בצד האיכותי, ומהותיות גבורת הווייתו, את החיים המעשיים, גם החברתיים והלאומיים, כשם שהוא ממלא בהם את הכוחות המטאפיזיים והחזיוניים, כמו שזה ממלא את התוכן הפנימי שלנו, את העולם הרוחני, הרעיוני, האידאי, פה בבית המדרש, כדוגמה, אף על פי שכרגע במציאות החיצונית זה עוד לא יצא לפועל, הולך הוא ומפלש את נתיבו, לאט לאט הגבורה, שמתגלה ברעיון הרוחני, מתגלה בחיזיון הפנימי, מתגלה במטאפיזיות האלוהית, אבל הוא עדיין לא מתגלה במציאות המעשית החומרית בפועל, לאט לאט הגבורה הפנימית הזאת הולכת ומפלשת את הנתיבים שלה, איך היא תתגלה בתוך המציאות המעשית. דרך אגב, יש מי שרצה לומר שהרב קוק קרא לספרים שלו אורות, והרב ציודה קרא לספרים שלו נתיבים, נכון? אור לנתיבתי, לנתיבות ישראל וכו'. מה ההבדל בין אור לנתיב? אור זה, הייתי אומר, הגרעין האיכותי, מבחינת גבורה. נתיב זה כבר הגילוי הכמותי, ההתפשטות. כן? ההתפשטות של האור בנתיבים. אז הרב קוק, הוא דיבר יותר על הרעיונות הרוחניים, הפנימיים. הרב ציודה, כבר דור הבא, הוא דיבר על ההופעה של הרעיונות האלה במציאות. לכן יש כאלה שחד ושלום יגידו, מה אתה משווה את הרב ציודה לרב קוק? בעיקר אצל חלק מהציבור החרדי, הרב קוק הקדוש עליון, אבל הרב ציודה, לא מבינים מה שאנחנו מדברים עכשיו. הרב ציודה היה המתרגם, אם אפשר לומר, המעשי, של הרעיונות הרוחניים של הרב קוק. של אז הרב זצ"ל היה אורות, והרב ציודה היה נתיבות. וזה התפקיד של כל אחד מהם. לכן גם פה שימו לב. הצימאון החי המוחש הזה הממלא באורו, מדלג, הולך הוא ומפלש את נתיבו. האור מופיע בנתיב. יש פסקה גם באורות התחייה, שהזכרנו אותה בכמה הזדמנויות, תסתכלו רגע בעמוד נ"ב, פסקה ג', פרק ג'. עמוד נ"ב, קטע שני לפני הסוף. אבל עכשיו שוב אנו קוראים לגושמה בחיים. רואים את זה? כלומר, אנחנו צריכים לגלות את האורות בנתיבות, לגלות את הגבורה בגדולה, לגלות את התוך הפנימי, את השכות הפנימית במציאות המעשית. אבל עכשיו שוב אנו קוראים לגושמה בחיים, להגשימה בחיים. נעזוב כרגע את כל מה שכתוב לפני כן. זהו דבר התחייה. עכשיו אומר הרב, רגע. אבל יש פער בין האורות לנתיבות. יש פער בין הגבורה לגדולה. יש פער בין הרעיון החזיוני לבין ההופעה במציאות. עם חלקים רבים, מהסתעפות חזיונותינו, מההסתעפות, לא מהחיזיון. החיזיון הוא מוחלט, זה גבורה, זה טוטלי, זה אורות. אבל ההסתעפות, הגילוי של הגבורה, הגילוי של החיזיון, יש מקור ויש הסתעפות. עם חלקים אפילו רבים, מהסתעפות חזיונותינו, עכשיו שימו לב דיוק, התקטנו בכמותם, באיכותם, הם יכולים להתקטן? לא, האיכות היא טוטלית. במה איך זה יכול להתקטן? בהופעה הכמותית. אז אם חלקים רבים מהסתעפות חזיונותינו התקטנו בכמותם בהיפגשם עם המציאות, הגבורה שנפגשת עם הגדולה, האיכות שנפגשת עם הכמות, החיזיון שנפגש עם המציאות, היחס האלוהי שטבוע בנו כטבע, כשהוא עדיין לא מופיע במציאות המעשית בפועל, אז אם חלקים רבים, אם האור לא יתגלה בנתיבים, אז אם חלקים רבים מהסתעפות חזיונותינו, המילה הסתעפות היא חשובה פה, התקטנו בכמותם, המילה כמותם היא חשובה פה, בהיפגשם עם המציאות, בראשית דרכנו אין רע. זאת המשפט הבא, צריך להפיץ אותו. המציאות אין לה כנפיים מהירים כאלה אשר לחיזיון. החיזיון יש לו כנפיים מהירים. בחיזיון אתה כבר נמצא באידיאל, אתה נמצא במימוש של האידיאל, אתה נמצא בגודל, בגבורה, כן, זאת הכוונה. אבל במציאות המעשית בפועל זה עוד רחוק. אם פתוח לפנינו ספר עולה טריה, כלומר, נמצא לפנינו וכדאי לפתוח אותו. נכון, הנתיבות זה ההתפתחות המעשית של האורות. אז אם הספר הזה נמצא לפנינו, אז כדאי להזכיר את מה שאתם מכירים. יש כאלה נוהגים לומר בזמן הנחת תפילין, נוהגים לומר וירסתיך לי לעולם. נכון? וירסתיך לי לעולם, וירסתיך לי בצדק ומשפט, וכולי, וירסתיך לי באמונה. אז אנחנו יודעים שתקופת האירוסין מדין דאורייתא, זה לא מה שאירוסין היום. מדין דאורייתא, איש מקדש אישה אומר לה, הרי את מקודשת לי ואת הבת זו וכו', ואז האישה אשת איש לכל דבר. זה נקרא קידושין, זה נקרא מעשה קידושין. קידושין ואירוסין מדין דאורייתא זה אותו דבר. אבל אחרי מעשה הקידושין, האיש לא היה מכניס את האישה לביתו, היו נפרדים לשנה, הוא היה הולך להכין את, 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 את סעודת החתונה, או נקרא זה את, את, את סעודת המצווה, האישה הייתה הולכת להכין את הנדוניה, כל אחד גר בנפרד, היא כבר אשת איש. אם חס ושלום היא זונה עכשיו, היא סוטה, היא זונה, יש לה דין של זונה. אם רוצים להיפרד, היא צריכה גט. היא אשת איש לכל דבר מבחינה הלכתית. אחרי שנה, מכניסה לביתו, ואז עוברים ממדרגת האירוסין למדרגת הנישואין. היום אנחנו עושים את הכל ביחד. האירוסין הרי את מקודשת לי, והנישואין יש בזה כמה דעות, האם זה החופה, או האם זה חדר איחוד. קיצור, סוגיה. בכל אופן, אז האירוסין, לכאורה זה לא לעולם. א', האירוסין זה לא לעולם ברמה של הזמן. מצד ממד הזמן זה שנה, זה לא לעולם. מה זה ורסתיך לי לעולם? ב', האירוסין זה לא לעולם מצד הופעת הזוגיות. הופעת הזוגיות באירוסין היא הופעה מאוד חלקית. לא חיים ביחד באותו בית, אין חיי אישות. אין דבק באשתו, אין ולו בשר אחד. אין ילדים, מצד עשה ביסה אישה כדי לפרוט ולרבות. אז מה זה לעולם? האירוסין, זאת הקושיה הנסתרת שעומדת בבסיס הפירוש של הרב פה, אין באירוסין לכאורה ממד עולמי. לא ממד עולמי בממד הזמן, ולא ממד עולמי בממד המהות. אין חיי נישואין, חיים של זוגיות שלמים, וזה לא, זה לא לעולם, זה לשעה. אומר כאן הרב, אז למה זה לעולם? אף על פי שהנישואין הם יותר נערכים בדבקות מהאירוסין. כי כשיש נישואין יש כבר חיי אישות, יש כבר זוגיות שלמה, יש כבר ילדים. זה החיים האמיתיים. אז ודאי שהנישואין הם מצד ערכם, מצד ערך הדבקות הזוגית, ודאי שהם הרבה יותר במעלה מאשר האירוסין. אז למה יש כאן לעולם? מכל מקום יש מעלה באירוסין. מה המעלה באירוסין? המעלה באירוסין היא גופה. דווקא בגלל שעוד אי אפשר לממש בפועל את הקשר הזוגי, אז נשארים עכשיו בממד, איך נקרא לו? האפלטוני, הרוחני, החזיוני, האורותי, לא הנתיבותי, האורות של האידיאל בתארתו הצרופה. אז יש ממד בירוסין שהרבה למעלה מהניסויים. אני אוריד רגע את זה מהקומות, מה שכאן הרב אומר. הרבה פעמים זוג מתחתן, וברוך שהם באים הילדים, ופרנסה, וטרדות, ועניינים, ומזמן שכחו כבר שהם פעם אהבו אחד את השני. מזמן שכחו את עומק הקשר הפנימי האלוהי ביניהם. כי הם כרגע עסוקים בטרדות החיים. נכון? ואז הם יוצאים לאיזשהו חופש, קוראים לזה, נופש, ואז הם קצת מסלקים מעצמם את טרדות החיים, נכון? אין פרנסה, אין ילדים, יוצאים לאיזה חופש, ופתאום צצה אהבה מחדש, ופתאום מתעוררת הזוגיות המקורית, האלוהית והנפשית, הבסיסית, עוד לפני כל ההופעות המעשיות של הטרדות, שמשקחים מאיתנו את הזוגיות הזאת. כן או לא? כן, עובדה. כן. אז יש ממד עולמי בירוסין. ממד של החיזיון הזוגי, בין החיזיון הנפשי, בין החיזיון האלוהי. כאן אנחנו מדבר יותר על הממד האלוהי. מכל מקום יש מעלה בירוסין שמביעים את היסוד החוקי, החוקי בשם חקיקה, הטבע, מה שדיברנו פה מקודם אצלנו, האצילי שבדבקות האלוהית, שמתוך מעלתו אין בו הדפסה לחיקוי חומרי כלל. אין בו ביטוי חומרי. ודווקא בגלל שם בו ביטוי חומרי מעשי כמו ניסויין, זה מגלה את הערך הפנימי. ודווקא החוק העליון הזה, הוא שאיננו מקבל שום שינוי, כאיננו תלוי בשום יחס, עלול להשתנות. כי אם הוא עומד בעצם צבעון החוק, חוק משום חקיקה, עצם הטבע, שאי אפשר לצייר אופן אחר, ונמצא שהיא קיימת לעולם. דילגתי קצת. אותו, קיצור, הכל אותו עיקרון. אז היחס, אני חוזר אלינו, אז היחס האלוהי הזה, שהוא טבוע בנו כטבע, והוא חזיוני, והוא בחינת גבורה ולא גדולה, וכו'. אז נכון שהוא שייך לעולם החזיוני שלנו, לעולם המטאפיזי שלנו, לעולם הרוחני שלנו. נכון, אבל במציאות הוא לא מופיע. עוד פעם, אני כל שיעור צריך להזכיר על מה מדובר פה. הוראות התחייה. על מה מדובר? מדובר על התחייה הלאומית, שמופיעה בשלב הראשון בציונות חילונית, שלא רק שאיננה מגלה את המדע האלוהי, אלא גם כופרת בו. לפעמים גם נאבקת בו. בסדר? לכן, עוד פעם, הצמאון החי, המוחש הזה, הממלא באורו ומהותיות גבורת הווייתו, את החיים המעשיים, גם החברתיים והלאומיים, כשם שהוא ממלא בהם את הכוחות המטאפיזיים והחזיוניים, זה בצד העולם האידיאלי, הולך הוא מפלש את נתיבו וקורא לאומה בבוא איתה להתעודד. איזה זרמים תת-קרקעיים שהולכים וזורמים מתחת לפני השטח, אבל פי שכרגע זה לא מתגלה בפועל. להתרומם, להתנער מאפר השפלות, איזה שפלות? לא רק להתנער מאפר השפלות של הגלות ברמה המעשית, שאין לנו חירות, אין לנו עצמאות, אנחנו עם משועבד, חסר עצמאות לאומית, שגם זה נכון, אלא להתנער מאפר השפלות, להתנער מהתפיסה הלאומית החילונית שלנו, שלא לא מבינה שבעצם מקורה הלאומי הוא אלוהי, ששוכחת את החיזיון, שוכחת המטאפיזיקה, שוכחת את האורות, והיא עכשיו מתבחבשת בתוך הנתיבות, ביטחון, כלכלה, צבא, תקשורת, תעשייה, תחבורה, בריאות. אז להתרומם, קוראת לאומה בבוא איתה להתעודד, להתרומם, להתנער מאפר השפלות, לנתק כבלי הגלות, לא רק הגלות הפיזית, אלא הגלות התרבותית, ולדרוש פריחה חדשה לארץ. להיות עם חופשי בארצנו, לא חופשי ברמה הביטחונית, לאומית, פוליטית, לא רק, אלא חופשי ברמה של אין לך בן חורין מה שעוסק בתורה, להיות חופשי ברמה התרבותית. לנתק כבלי הגלות ודרוש פריחה חדשה לארץ, אשר בה החלה התרבות הנשמתית האלוהית, בעד האומה ובעד העולם כולו, להתרקם. והתביעה הזאת, האורות בנתיבות האלה, לא מתגלים בהתחלה. לא רק שלא מתגלים בהתחלה, בהתחלה מתגלה ההפך הגמור. טוב, כאן זה כבר סוגיה שלמה ממש. והתביעה הסימפתית האלוהית איננה מתגלה בכל אורה בהתחלתה. האדרבה, לא רק שהיא לא מתגלה בכל אורה, היא גם לא מתגלה בחלקיות אורה. ולא רק שהיא לא מתגלה בחלקיות אורה, היא מתגלה בשלילת האור הזה. טוב, איזה נשמור לפעם הבאה. בסדר רבותיי, זה בסדר שאנחנו קצת מתפרסים כדי להגדיר את ההגדרות. אה? טוב, יישר כוח. שיעורי בית, שיעורי בית ליום חמישי, נא למצוא עוד שני מקומות בכתבי הרב, שהרב מגדיר את המושג גבורה.
חוץ ממה שהרב יראה לנו?
חוץ, אני הזכרתי פה כמה מקורות. שלוש, הזכרתי. איך? לא, שיעורי בית אחד זה בתחילת השיעור, זה ללמוד ברכות השחר. שיעורי בית שניים בסוף השיעור, זה למצוא עוד שני מקורות בכתבי הרב, שהרב מברר את המושג גבורה.
חוץ ממה שהרב יראה לנו?
חוץ משלושת המקורות האלה. למה אתה מחייך? כי אני לא מאמין שזה יקרה. תראו מה זה, איזה השגחה. שכחתי לכבות את הפלאפון. הוא צלצל לי בדיוק בנקודת המעבר בין השיעורים. כן.